היום אנחנו לומדים את פרקים חף א', חף ב', חף ג' בספר מלכים ב'. אנחנו כבר מתקרבים לסיומו של הספר. אז בואו נקרא את הפסוקים הראשונים. בן 12 שנה מנשה במולכו, ו-55 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חפציבה. והיה עשרה בעיני אדוני כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני מפני בני ישראל, וישוב. ויבן את הבמות אשר איבד חזקיהו אביו, והיה כמזבחות לבעל, ויעש אשרה כאשר עשה אחיו מלך ישראל, וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם. אוי 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 אוי. ובנה מזבחות, הכוונה בפשטות לבעל, בבית השם, אשר אמר אדוני בירושלים עשים שמי, ועוד ועוד ועוד. אנחנו כפתיחה אמרנו, שאלנו מה פועלו של מנשה, מה דרכו הרוחנית, ויש לנו רשימה קשה, קשה ביותר, אולי הקשה מכל מלכי ישראל, אפשר לומר, יש מי שככה עולה, ואני אומר את הדברים שכתובים. אז קודם כל, הכותרת, ויעש הרע בעיני השם, כתועבות הגויים אשר הורישו, אשר הוריש השם מפני בני ישראל, זאת אומרת, הרע בעיני השם, לא שלא עשה ישר, אלא הרע בעיני השם, כתועבות הגויים, שיבת עממים, אנחנו יודעים מה הם עושים. וישוב ויבן את הבמות, הבמות אמרנו זה ירושלים, זה לחזור למחנה המשותף הגבוה של העם, איבד אותו. והיה כמזבחות לבעל, ויעש אשרה, אגב, בעל ואשרה, זכר נקבה, יש גם צד כזה בעבודה שלהם שהיא קשה. את הבעל ואשרה, מי שהביא אותם למרחב ועבד אותם, זה בתקופתו של אחאב ואיזבל, אנחנו מכירים, נביאי הבעל, נביאי אשרה, הכפילות הזאת קיימת. כאשר עשה אחאב מלך ישראל, אנחנו מדברים פה על ממלכת יהודה, כאשר עשה תועבות הגויים, כאשר עשה אחאב מלך ישראל, וישתחו לכל צבא השמיים ויעבוד אותם. זאת אומרת, הוא הולך נגד אבא וממשיך את אחאב, הוא בנה מזבחות בבית השם, ראינו לכל צבא השמיים, והעביר את בנו וביתו, ואונן וניחש, או ועידוני, אוי אוי אוי, חוסר תמימות, תמים תהיה, זה בניגוד לאו ועידוני וכל הרשימה הארוכה שם. וישם את פסל האשרה אשר עשה בבית השם, בבית אשר אמר השם אל דוד ואל שלמה בנו, בבית הזה בירושלים אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, אשים את שמי לעולם. מי שלומד את ספר יחזקאל, רואה שם, הוא רואה את הצלם בהיכל, וכולם קושרים, הרבה פרשנים אומרים, זה הסיפור. זאת אומרת, מה הסיבות לחורבן? אז פסל האשרה בבית השם. אוי, 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 פסל של אשרה זה גם, אשרה זה הופעה של נקבה, אז עוד יותר, אוי, אוי, אוי.
איך המתגלגלת? ממלך למלך,
לישר בני
השם, פתאום
תורח. אני רוצה קצת לעסוק בשאלה הזאת. בניסוח אחר אמרתי אותה, אבל אנחנו עוד מעט ניגע. אני בינתיים רוצה קודם את הסקירה, ולערוך איזושהי השוואה מעניינת. אז טוב, וישם את הפסל, ולא, כן, אשר אמר השם אל שלמה בבית הזה, אשר בחרתי מכל שבטי ישראל, לשים את שמי לעולם, ובמקום ששמו לעולם, עשה את מה שעשה. ולא אוסיף להניד רגל מן האדמה אשר נתתי לאבותם, רק אם ישברו לעשות ככל אשר ציוויתים. אבל מה לעשות, זה לא קורה. ולא שמעו ויתאם מנשה לעשות את הרע מן הגויים אשר השמיד אדוני מפני בני ישראל. אולי רע מן הגויים, יותר רע מאשר הם. אני לקחתי לעצמי את הפסוקים של אחז ומולם את מנשה, לראות זה לעומת זה. והתמונה, אחז היה מלך בעייתי, אמרנו כבר, דיברנו. מלך לא עשה ישר, אבל הפער הוא גדול. אני מביא קצת כדי לסבר, תעשו את זה לעצמכם. אז כתוב על אחז, ולא עשה ישר בעיני השם כדוד אבי, ופה ויעש הרע בעיני השם. וילך בדרכי מלכי ישראל, ופה כתועבות הגויים אשר הוריש השם. הרבה יותר גרוע, שבעת עממים, חזר למקום הזה. ואת הבעל והשרה וכן הלאה. העביר בנו באש, מופיע בשניהם, אבל פה יש גם עונן ומנחש ועובי עידוני, הרבה לעשות הרע בעיני השם, להכעיס, אין את הביטויים האלה שם. וישם את הפסל, כמו שאמרנו, הפסל הזה לא נמצא. ובעצם אפשר לראות שהוא לוקח את ממלכת ישראל לאיזושהי נפילה גדולה. עכשיו אני מגיע לשאלה שדומה לשאלה שלך. כיצד להסביר את הפער בין הצדקות הגדולה של חזקיהו. חזקיהו מלך צדיק, עשה מהפכה רוחנית, עשה כל כך הרבה דברים. ראינו שלושה פרקים עוסקים בחזקיהו, ותיאור מאוד משמעותי, ופתאום הבן שלו יוצא חלציו, הולך למקום כל כך רחוק, איך אפשר להבין את הדבר הזה? אז בעצם אפשר לחזור לפרקי חזקיהו, ולראות שחזקיהו הצליח להעיף איזה משהו למעלה, הצליח להיות באיזה נקודה, אבל אין תשתית ואין כלי עבודה, ולא נשען על הטבע. אפשר לראות את זה בכל מיני צורות, בכל מיני ניסוחים, ועוד מעט נראה את זה מכמה כיוונים. אז קודם כל, אז אנחנו רואים, בימיו של חזקיהו גלתה ישראל. ראינו, מונים את זה אליו. למה מונים אליו? שימנו למלך ישראל, בצד תגיד, לא, לא. הוא לא חיבר בין העולמות. הוא נכנע למלך אשור, נותן לו כסף וזהב מן האוצרות. הוא מפחד פחד גדול מאוד מרב שקה. אין לו ביטחון בקדש ברוך הוא, אין לו משענת, אין לו חוסן, אין לו חוזק, אין לו תשתיות. בלשון של המדרש, אני אין לי כוח לא להילחם ולא לנצח, אלא אני ישן על מיטתי. זה בדיוק הציון, ישן על מיטתו. ישן על מיטתו והקדוש ברוך הוא מנצח את המלחמה. או אם תרצו, על שישה דברים עשה, שלושה הודו ושלושה, שישה דברים שעשה חזקיהו, המשנה במסכת פסחים, בפרק ד', ואנחנו רואים, קיצץ דלתות ההיכל, שגרן למלך אשור, סתם את מי הגיחון העליון. אז יש איזה מאמר של הרב קוק, את כוחה של המלכות, את תוקף המלכות. אני פעם שמעתי, לא יודע אם זה מדויק, אני זוכר ממי שמעתי את זה לפני הרבה שנים, לא ראיתי את זה בפנים, שהעם בא בטענות על חזקיהו שהוא היה מלך צמחוני. הוא לא אכל בשר, לא היה לו תוקף, לא היה לו חוזר. אינני יודע, לא ראיתי את זה במקור, שמעתי את זה באיזה...
חזקיהו?
כן. אז אני אומר את זה בזהירות, אבל גם זה נמצא. יש מדרש שכולנו מכירים אותו מהגמרא במסכת ברכות, שמתאר את חזקיהו וישעיהו, ישעיהו שדיברנו עליהם, עם ביקור החולה. ובעצם הוא אומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה, לא תחיה בעולם הבא. למה שלא עסקת בפריה ורבייה? לא הולדת בן. אומר חזקיהו, משום דחזאי לי ברוח הקודש דנפקא מינן, בנים דלא מעלו. אני ברוח הקודש ראיתי שאני עומד ללדת ילדים לא טובים. סיבה לא ללדת? אדם מקבל ברוח הקודש ידיעה, הוא עומד ללדת בן לא טוב. ילד או לא ילד? אנחנו יודעים את הסוף, אבל זו שאלה. עכשיו אנחנו יודעים כמה זה נכון, הבן שלו הרס את הכל. בגדול, זאת אומרת, אבא הוביל מהלך רוחני גדול מאוד, בהיקף גדול, כדי להציל את המערכת, הבן שלו הלך והחריב את הכל אחד לאחד. אז אתה שואל, וואו, נכון, יש פה שאלה? אברהם, מה רצית להגיד?
כן. אמרתי גם, מה זה להרוס את הכל?
באמת?
בנים זה לא מעלה.
כן, כן, הורס את הכל, אז מה? אומרת, אמר לי, בעד הקו שדרחמן עלה מלאך. מי דמפקדתי באי לך למיבד. אתה לא יכול להחריט את העולם. זה אחרי הפרגות. אתה צריך ללדת. אתה חלק תתאמץ, תעשה את מה שאתה יכול. זה לא, הבריחה הזאת היא בלתי אפשרית. לשבש סדרי עולם ולא ללדת המשכיות, כי אתה מפחד מהדור הבא. עכשיו אני רוצה, שאלתי אתכם, מה עוגן לתחיית לידת מנשה בפשוטו של מיקרא? אז קודם כל אפשר לעשות חשבון פשוט. חזקיהו כתוב בפרק י"ח, בין 25 שנה היה במולכו ו-29 שנה מלך בירושלים. במילים אחרות, כמה הוא חי? 54 שנה. 54 שנה, ומנשה נולד, זאת אומרת, כשהוא מת, מנשה הוא בן 12 שנה. אז 54 פחות 12 זה 42. זאת אומרת שחזקיהו בן 42 כשמנשה נולד. דחה או לא דחה? מסתבר שכן. נכון, בגיל 42 ללדת. זה לא קטסטרופה, אבל זה בהחלט, יש פה משהו שהדליק את הנורה לחכמים. ועכשיו אני שואל, האם הייתה מסורת לחכמים על רוח הקודש שהייתה לחזקיהו? מה יש במדרש הזה? אז אני לא רוצה להכריע, אבל אני רוצה לומר את הדבר הבא. בן של אדם, בנים, המשכיות, זה איזשהו ביטוי בעצם עמוק לעולמם, זאת אומרת. וכשאבא מפחד ללדת בן, הוא בעצם, למה לחשוב שהוא יהיה רע? הוא רואה בתוכו, בתאומות נפשו, כל מיני חלקים בנפש, בעולם שלו, דברים לא שלמים, הוא מצליח לכבוש אותם, הוא מצליח לעצור אותם, אבל מי אמר שבדור הבא זה יעצר? ויש פה איזשהו ביטוי בעצם, שמראה על חוסר המדרש הזה, מלביש את זה על רוח הקודש, מלביש, לא במובן של לובש צורה הפחד הזה, אבל אפשר לראות את זה כאיזשהו דבר שקשור גם לטבע, שבעצם אדם מפחד ללדת בן שיקלקל את הכל, משהו לא שלם, משהו לא הרמוני, משהו לא מחובר. יש חלקים לא פתורים, והחלקים האלה מפחידים אותם, אומר, אני לא רוצה אותם, ועוצר אותם בכוח. העצירה הזאת בכוח, זה בעצם עד הקו שרחמנה, אבל בכל אופן הוא יולד, ומה שאני רוצה להגיד, שבדרך הנס קצת, בדרך העילוי, אני ישן על מיטתי והקדוש ברוך הוא עוזר, ובא המלאך ועוזר לחזקיהו, ויש איזה רוויזיה, יש איזה משהו למעלה הוא עושה, אבל מבפנים העסק הוא כבר, יש בו הרבה הרבה חוסרים, ומה שעושה מנשה, הוא לא לוקח את ממלכת דוד ומפרק אותה, לקח הרבה הרבה שנים, לקח מאות שנה להביא אותה למקום הזה, אבל זה דרדור הולך ומתמשך, ומה שקורה זה מדי פעם מישהו עולה למעלה וחוזר לטבע, ומנשה זה חזרה למקום שהעם נמצא בו, מקום שהבשיל בהרבה שנים, מקום שבנו אותו והרוויחו אותו ביושר ובכבוד. טוב, תחת הכותרת הזאת הדברים מגיעים, גם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני השם. טוב, בכל אופן אלה הדברים.
אבל לא התייחס אל העם.
אז העם נמצא, העם נמצא. אני מזכיר איפה ממלכת ישראל הייתה, בית אחיו גלש גם לצד השני, אנחנו זוכרים שבית יהוא היכה אותם גם. והסיפור הוא כבר אין קו מאוד חד. מדי פעם, מה שאני רוצה להגיד, יש תהליך של נסיגה, של ירידה מכל הזמן. מדי פעם מישהו מצליח לעלות למעלה, להחזיק, לנשום אוויר מלמעלה, חוזרים. זה התנועה שאני רואה פה. והדברים, התשתיות הולכות ונשחקות, הולכות ונופלות, הולכות ומחמירות, ומנשה, ואחרי זה המון, זה כבר מגיע, וגם אחרי זה מנסים להצליח לעלות למעלה, אי אפשר לעלות למעלה. עוד מעט אנחנו נראה את יאשיהו, יש מדרש חכמים מדהים, איך יאשיהו עושה מהפכה, אבל הוא לא יודע מה באמת קורה בעם, המדרש מצייר, הוא לא יודע את המציאות, הוא חושב שהוא עכשיו יביא את הכל, יעשה פסח, יעשה כנסים, יעשה כל מיני, יחיד עבודה זרה, יפתור את הבא, הוא לא יודע, הסיפור הרבה יותר מושרש ממה שהוא חושב, והסיפור פסע הנגע, בוא נאמר ככה, הלשון הזה. טוב, מה פירוש כל עד, מה? כן, נכון. מה פירוש הרעה אשר כל שומעיו תצילנה שתי אוזניו? הביטוי הזה מופיע גם לגבי נפילת אהרון בימיו של אלי, והוא בעצם כאילו איזשהו ביטוי אצל השומע, לא מספרים מה יקרה, אבל יקרה הבלתי יאמן. הבלתי יאמן יקרה, הדבר שאף אחד לא מעלה על דעתו, משהו מצודות דוד תצילנה, מאוזניו תראה ותתנועניה מגודל החרדה, גם אצל בספר שמואל הביטוי מופיע ככה, שישמע באוזניו ככל צלצלי שמע, אומר המלבים. זאת אומרת, יש פה איזה דבר שקשה להקל אותו, שם זה אהרון ופה זה החורבן. ובעצם איך ביטויים, יש פה כמה ביטויים שבאמת מסבירים כאילו מה בעצם גורם לדבר הזה. אז קודם כל, ככל התאוות האלה אשר עשו האמורי לפניו, האמורי זה שיבת עממים, הם גורשו מהארץ, אז זה ההסבר, כאילו מסבירים פה את החורבן, למה יהיה החורבן, למה האמורים כבר לא פה, כי הם קלקלו, גם אתם קלקלתם, הלכתם בדרכי האמורים. אגב, מתוך שבעת עממים יש תפקידים שונים, יש אפיונים שונים. אמורי בהרבה מקומות מופיע בהקשר של הקלקולים הגדולים, קלקולים נוראים של האמורי, כמעשה אמורי, מעשה אמורי זה ביטוי. ופה, מכל אשר עשו האמורי לפניו, הם הלכו בדרכי האמורי עם כל השחתות הגדולות. אז אם כן, ונתיתי על ירושלים את קו שומרון ואת משקולת בית אחאב. גם פה מסבירים, המקרא כל הזמן מסביר את עצמו. מה זה קו שומרון? אז רוצה לומר, כדרך הבנאי אשר ינתה קו ליישר ולהשוות הבניין, כמו כן הרעה אשר תבוא לירושלים, תדמה לרעת שומרון. אני מיישר קו, אני מותח קו ומעמיד את כולם באותם קריטריונים של משפט. אז מה שקרה לשומרון, כבר יצאו לגלות בימי הושע בן אלה, זה מה שיקרה פה. זה הדבר הראשון. ואת משקולת בית אחאב, משקולת עם המשקל הגדול של החטא, של הקלקולים של בית אחאב, אבונות בית אחאב, ששוקלים הרבה, גם הם יהיו חלק בסיפור הזה, וממילא יהיה החורבן. אז יש לנו את ה... אנחנו רואים, יש לנו את המעשה אמורי, כאילו מה ההיגיון לחורבן, לא צריך להסביר מחדש. מעשה אמורי ומעשה ממלכת ישראל. בעצם אלה שני הדברים, במעשה ממלכת ישראל, שומרון ואחאב, זה שני מיקודים, אבל בעצם זה אותו דבר. ומחיתי את ירושלים כאשר ימחה את הצלחת, מחה והפוך על פניה. וגם דם נקי הוא חלק מהסיפור הזה. טוב, בסדר. אנחנו מכאן מסיימים את דברי מנשה. יש פה דבר מעניין, מנשה חי 55, מלא 55 שנה. יותר מכולם. איך זה? מעניין. כאילו ראינו ממלכות, יש פה איזה חוסן כבר לרשעות, איזה רשעות שהוקבעה. היו מצבים שמישהו עולה ומישהו מפיל אותו ומפיל אותו ומפיל אתה, כל אחד מזווית אחרת, מאינטרסים אחרים וכן הלאה. פה יש איזה כוח חזק שהשתרש, שהצליח לאחוז חזק. ויש פה הביטויים של החטא, מעביר בניו, יש פה דברים חזקים גם. יש פה איזה בוטות, יש פה חוסר גבולות, ולפעמים כשיש כל כך הרבה כוח, אז אפשר להחזיק יותר מעמד, לעמוד כנגד כל מיני רוחות מצויות. זו נקודה מעניינת. ולנתח אותה, איך בעצם הוא מצליח למלוך 55 שנה יותר מכל מי שהיה לפניו, זה דבר אחד. מצד שני, מעניין לשים לב שמחליף אותו הבן שלו, והבן שלו בן 20 שנה עמון במלכו, הוא שתי שנים, איך זה? האבא 55 והבן שנתיים. ושימו לב, ויעשה בני השם כאשר עשה מנשה אביו, וילך בכל הדרך אשר הלך אביו, ויעבוד את הגילולים אשר עבד אביו, וישתחו להם, ויעזוב את השם אלוקיו, ולא הלך בדרך השם. הוא הלך בדרך אביו. אז רגע, איך זה שאביו כל כך הרבה והוא כל כך מעט? אז שימו לב מי הרג אותו. איך הוא מת? ויקשרו עבדי המון עליו, וימיתו את המלך בביתו, במגרש הפרטי שלו. זאת אומרת, בעצם מראים שבר במעגלים הקרובים, משבר אמון. ויח עם הארץ את כל הקושרים אל המלך, על המלך, המון, וימליכו עם הארץ את יאשיהו בנו תחתיו. אז יש פה עם הארץ מצד אחד מול עבדי המון בביתו. אין לי הבחנה חדה מאוד והקשר, אבל אולי זה קשור לדברים שדיברנו עליהם. שבסופו, זאת אומרת של הכוח החזק שהוא מפעיל, ובסופו של דבר במעגלים הפנימיים, כשקורה משהו במעגלים הפנימיים, זה אומר שזה כאילו עבדיו בביתו, במגרש הפרטי, המקום הכי מוגן, הבית, שם זה קורה, על ידי מי? עבדים, שהם אמורים להיות בטלים אליך, הם אמורים להיות עושים דברך. יש פה בסוף איזה שבר מבפנים, ועם הארץ, זה במעגלים הרחבים, גואלים את בית דוד, ושם אנחנו רואים גם גואלים, ובעצם, וימלוך יאשיהו בנו תחתיו, בנות, זאת אומרת יאשיהו, ויאשיהו זה באמת תיקון גדול. טוב, אני משאיר קצת פתוח את הדבר הזה, מה המשמעות של המרד הזה. אני רק מאיר שהמעגל הפנימי בגד בו ומעגל חיצוני תומך. איך בדיוק להבין את הדבר הזה, אני משאיר את זה קצת פתוח. טוב, פרק חף בית. אנחנו ביושיהו, פרקי יושיהו, באמת יש קצת אוויר הרים בתוך הפרק הזה, בפרקים האלה, גם בפרק הזה, גם בפרק הבא. אז בואו נראה פרק חף בית. בין 8 שנה יושיהו במלכו, זה קצת מעניין, נכון? למה הוא בן 8? כי אבא שלו נרצח אחרי שנתיים, אז הוא היה צעיר מאוד. זאת אומרת, יש פה תקלה בעצם בסיפור. אז בין 8 שנים ו-31 שנה מלך בירושלים, ושם אמו ידידה בת עדיה מבוצקת.
אפשר לראות שהוא מתחיל לפעול בשנת 18
למולכות, כאילו מתחילים לתאר את ה... נכון, אבל תהיה מודע לזה שבדברי הימים משלימים את כל התווך בעשייה רצופה. זאת אומרת, הוא לא התחיל בגיל 18, בין 8 שנים, אני קורא לך פרק למדלת, ובשמונה שנים למולכו, והוא עוד אינו נער, החל לדרוש לאלוהי דוד, וב-12 שנה החל לתואר את יהודה וירושלים מן הבמות והשירים והפסלים והמסכות. וינצו לפניו את מזבחות הבעלים והחמנים והשירים והפסילים, ויזרוק על פני הקברים, ועצמות כהנים שרף על המזבחות, כמו הסיפור של הנביא, את יהודה וירושלים. והרי מנשה באפרים ועד נפתלי בחורבותיהם סביב, וינצת את נטץ המזבחות. או, אתה רואה? נלחם בעבודה זרה בהיקף גידה בכל ארץ ישראל וישוב ירושלים, ובשנת 18 למולכו לתאר את הארץ שלח אל שפן, ואז מתחיל חיזוק בדק הבית. אז טוב, אצלנו זה לא נמצא, אתה צודק, אבל אני רק מאיר שבאמת בהיבט העובדתי יש את הזווית של דברי הימים, ובעצם יש פה איזושהי אמירה מעניינת. זאת אומרת, שם הוא נאבק בעבודה זרה ואחרי זה הוא הולך למקדש. פה הוא הולך למקדש כנקודת, כאיזושהי נקודת מוצא. טוב, עוד נדבר. בכל אופן, אז בואו נמשיך. אז חיזוק בדק הבית, לא, לפני כן. אז מה כן באמת התיאור של פועלו? אז בפרק שלנו זה בדק הבית, זה ספר תורה שנמצא תוך כדי בדק הבית, והליכה לחולדה הנביאה ונבואת החורבן שלה, וזה בעצם בפרק שלנו. ובפרק הבא שורה ארוכה של פעולות אחרי הסיפור הזה. אחרי הסיפור הזה הוא יוצא למהפכה, ואנחנו שאלנו קצת מה המוטיבציה שלו, מה הוא חשב בתוך הדבר הזה, אבל בכל אופן הוא יוצא למהפכה. ואלה הדברים שבגדול מלך צדיק שעושה הרבה ומחזק ומביא את הדברים למקום חדש. הייתי אומר, לא, פה זה לא כתוב בהמשך, טוב, איפה משבחים אותו יותר מכל מי שהיה לפניו ואחריו? רגע אחד, נכון, יש פסוק הזה שמתאר אותו במיטבו. טוב, לא רואה כרגע, נגיע תכף. מה?
זה פסוק בפרק הבא.
כן, אבל אני לא מוצא אותו כרגע. אתה זוכר איפה בדיוק? אין לך תנא? טוב, נגיע בסדר. אז זה תמונה כללית. הצעד בעצם הראשון שלו, כפי שהוא מובא פה, זה בדק הבית. ובדק הבית הוא בעצם מחזיר אותנו לפסוקים ליואש, בפרק י"ב, ממש אנחנו אומרים, רגע, הוא הולך בדרכו. זאת אומרת, הוא פוקד על הכהן הגדול, כן, יש את שומרי הסף, ובאמונה הם עושים, ומחזקים את בדק הבית, ונותנים את המשכורות, את התמורה לחרשים ולבונים ולגודרים. רגע, אנחנו מכירים כבר את הדבר הזה, ארגונו המחודש, ובאמת ההפעלה של המקדש בצורה המיטבית שלו. אז באמת יש כבר דברים שנכתבו על הדבר הזה, שאפשר לומר שיושיהו באיזשהו מקום רואה את עצמו ממשיך של יהואש. זה מדובר בסך הכל, זה שושלת, זה בית דוד, ובתוך המקום הזה הוא בעצם, אפשר לומר, ממשיך אותו, וחוזר על הפעולה שלו. יואש עשה את בדק הבית, והוא באמת ניגש גם לבדק הבית, אבל יש גם הבדלים. אני רוצה לציין כמה מהבדלים. דבר ראשון, אצל יואש הוא עשה את זה כצעד ראשון באמת. פה, אמנם פה זה כתוב כאילו צעד ראשון, אבל זה לא צעד ראשון, וזה פה בתוך מכלול גדול יותר. הייתי אומר שאצל יואש זה דבר נקודתי יותר. הסידור, ארגון של המקדש מחדש, ואנחנו דיברנו על זה שבעצם אצל יואש זה ביטוי לדרכו למלכות. איפה הוא גדל? הוא גדל במקדש. נקודת המוצא שלו, גן משחקים שלו היה במקדש, ותחת הכותרת הזאת, אז טיפול במקדש זה הבסיס לתקומת מלכות בית דוד, כי הרי אנחנו זוכרים, עתליה הרגה את הצאצאים, את כל הצאצאים, ואין המשכיות. מי שגדל במקדש יכול להיות המשכיות. אנחנו אמרנו יותר מזה. מי שגדל במקדש הסתלק מהאבון, מהחד של בית אחיו, תיהרנו אותו כמו מקווה כזה, המקדש מהווה. אז במובן הזה יואש מתחיל עם הסיפור של המקדש. אצלנו זה רחב יותר. אמנם לא תנועה, זה גם משהו באמצע, זה עבודה זרה ומיד אחרי זה בית מקדש. כל המהפכה הרוחנית זה לא נמצא בתשתית, יותר סילוק של עבודה זרה, זה מה שנמצא שמה. אבל לא רק, יש שם גם, רגע אחד, שמונה למלכו, התחיל לדרוש את דוד את השם אלוקו. לא, יש פה גם. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שהסיפור שלנו הוא רחב יותר מהסיפור שם. עוד דבר שמפריד, אנחנו רואים אצל יואש, בשנת 23 למלך, לא חיזקו הכהנים את בדק הבית ויש משבר אמון. זוכרים את המשבר אמון? דיברנו עליו. אצלנו פה אין משבר אמון. יתרה מכך, אנחנו רואים שההוראה והפקודה שלו הראשונה, והיא ב-18 שנה למלך יאשיהו, שלח המלך אל שפן בן עצליה ובן משולם הסופר, בית השם, תעלה אל חלקיהו ותגיד לו. למה הוא לא אומר את זה בעצמו? אנחנו ראינו את יואש, הוא מרגיש כמו בן בית במקדש, ונותן הוראות לכהנים. הוא אפילו מדבר לא בדרך כבוד לכהן הגדול. זוכרים? יש שם דיבור לא בדרך כבוד. פה יותר ממלכתי, יותר מערכתי. משתף אותם, אין את הנפילה בדבר הזה, הכהנים שלא חזקו את בדק הבית, וגם אם תרצו, בסופו של דבר, אחרי כל המהפכה הרוחנית הזאת, ברגע של אמת, הוא נתן מאוצרות השם יואש, זה מצד אחד. אז הלך חזאל מלך הרם וילחם על גד, והעיקר יואש מלך יהודה את כל הקודשים, כל העסק נופל. יאשיהו, אין דבר כזה. הוא לא במקום הזה. אגב, זו נקודה מעניינת. מתי מתייחסים להיבט המדיני ומתי לא בסיפור? על מנשה, אני נותן לכם חידה. על מנשה, בתיאור שלו, לא כתוב על מערכת היחסים בינו לבין העמים הסובבים אותו בתוך אשור, מצרים, אולי בבל כבר יכולה להיות בתוך הסיפור. ארם כבר אחרינו, אבל אין התייחסות להיבט הזה. זה שאלה אצל יאשיהו כבר זה חוזר, אז זה פחות שאלה על הפרק שלנו, זה שאלה על הפרק הקודם, אבל נניח לא כרגע. אז במילים אחרות הייתי אומר ככה, יואש עושה את זה כצעד שקשור מאוד לעובדה שהוא גדל במקדש, המקום שהמקדש תופס, ואיזשהו צד, הייתי אומר, טכני, שלא מגלם את העומקים הגדולים, ולכן הוא גם נכשל ונופל בסוף של דבר. הוא לוקח את הקודשים ונותן אותם. אצל יואש זה יותר עמוק, יותר רחב, ועולה מהתמונה גם פה וגם פה. המהפכה שלו היא הרבה יותר רחבה, הרבה יותר משמעותית. תחת הכותרת הזאת, תוך כדי הדבר הזה, מוצאים ספר תורה. יש הרבה מה לומר על הדבר הזה. אני קורא לכם בפסוק ח', ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר, ספר התורה מצאתי בבית השם. ויתן חלקיהו את הספר אל שפן ויקראהו. זה ספר התורה היחידי בעם? מה המיוחד בספר תורה? במה הוא קורא? את כל הספר תורה? עובר על כל פרשיות התורה, קורא בפרשה אחת. יש פה הרבה דברים עלומים. ויבוא שפן הסופר אל המלך וישב את המלך דבר. שימו לב, הוא קודם כל מספר את מה שהוא אמור לספר. תיכו עבדיך את הכסף הנמצא בבית, ויתנהו על יד עושה המלאכה המופקדים בית השם. זאת אומרת, הוא אומר, מילינו את מה שדובר, התיכו את ה... כן, ויתנהו על יד עושה, נתנו אותו את הכסף, התחנו אותו ונתנו אותו לעושה המלאכה המופקדים בית השם. התחנו אותו והוצאנו ממנו את השיגים שלו, ככה יש מי שמפרש את הדבר הזה. בקיצור, עשינו את בדק הבית כמו שצריך, מילאנו את תפקידנו, ויש לי עוד משהו לספר לך. הוא קצת אומר את זה כמו סוד כזה, כאילו זה לא הדבר הראשון. זה גם לא כותבים שזה קרה, מספרים את זה רק איך הוא מספר, איך שפן מספר, סליחה, ויבוא שפן הסופר, סליחה, לא שפן, פסוק ח', רגע, חלקיהו הכהן הגדול מספר לשפן, הסופר. אגב, מה זה סופר? סופר זה כותב איגרות של המלך ואת כל הכתבים, כאילו סופר זה לא לבלב, זה תפקיד חשוב. בכל אופן, והוא קורא, הוא אומר את זה לשפן, ושפן אומר את זה אל המלך, רק אחרי שהוא מתאר לו את המכלול, והוגד לשפן אל המלך, ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראהו שפן לפני המלך. ויהי כשמוע המלך את דברי ספר התורה, ויקרא את בגדיו. טוב, למה הדבר הזה קשור? האם זה קשור לעובדה שמנשה והמון הרחיקו כל קדושה, וספר תורה כבר זה דבר שלא בנמצא? או שמדובר על ספר תורה מסוים שכתב אותו משה, יש מי שרוצה לומר, ספר התורה ולא ספר תורה מצאתי, לא סתמי, איזשהו דבר שהוכבה על ידי כהנים בשנים הקשות, והנה מוצאים אותו. האם מדובר בקריאה בו באופן כללי? האם מדובר בקריאה בפרשה מסוימת? אז באמת המדרש הולך לפרשה מסוימת, פתחו אותו וראו שהוא מוצב בדיוק במקום, נפתח במקום של יולך השם את מלכך למרחוק, ופרשת הקללות בספר דברים, אוי 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 אוי, אז החורבן עומד להיות, ובעצם מכאן באמת קורית המהפכה שקורית כתוצאה מהדבר הזה, שהוא הולך לחולדה הנביאה, ואולי גם יותר מזה. אני מבין שבסופו של דבר, בואו נעשה סדר. כבר בפרק הקודם, כבר אחרי המון, אנחנו רואים ביד הנביאים, בואו נראה את הלשון הזאת, ביד הנביאים כבר אומרים שיהיה חורבן. נכון? איפה הלשון הזה ביד הנביאים? וידבר השם, פסוק י' בפרק כ"א, וידבר השם ביד עבדיו הנביאים לאמור, יען אשר עשה מנשה מלך יהודה את אוהבות האלה הרע, ויחתה וגם את יולדה, לכן כה אמר הנני מביא רעה לירושלים, שומע תצילנה שתי אוזניו. הדברים נאמרו כבר. זאת אומרת, בעצם הייתי אומר, יאשיהו נכנס לתמונה כשכבר יש נבואות על החורבן, מפורשות. זהו, הסיפור של בית יהודה עומד להיות כמו הסיפור הקודם. וראינו למה, על החטאות של, כמו הסיפור של קו שומרון, בית אחאב ומעשה אמורי. דיברנו על הדבר הזה. אז זה כבר היה. אבל הנה הוא מוצא ספר תורה, ורואה בזה איזה סמליות, ויולך השם את מלכך, זה אם לא, שמו, אם לא תשמעו. אבל אפשר לומר, אפשר לקחת את זה לשלילה, ואפשר לקחת את זה לחיוב. רגע. אז אולי, אולי הסיפור הזה, אפשר לפתוח אותו מחדש, אפשר לעשות פה מעשה. ובאמת, אפשר, על פניו מסתבר, שבאמת, הייתי אומר, איך הלשון שלו, כאילו בעצם נפתח הסיפור. ויצב המלך את חלקיה הכהן ואת האחיקם בן שפן ואת החבור ואת שפן הסופר וכולי עבד המלך. השרשרת יש בה צד של אנשים שגם אנשי רוח באיזושהי צורה, הסופר וכן הלאה. לכו דרשו את השם בעדי ובעד אב ובעד כל יהודה, על דברי ספר התורה נמצא זה, כי גדולה חמת השם אשר היא ניצתה עלינו, על אשר לא שמעו אבותינו, על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו. כאילו הוא פתאום מבין איזושהי משוואה שעולה מן הספר שלא הבנו אותה בחומרה שלה, לא הבנו אותה כמו שהיא, והילך הלכיה. אז חז"ל אומרים את פרשת הכללות והתוכחות, שהתורה בעצם אומרת, כן, זה הסיפור, זה מה שעומד להיות, וכאילו חרב חדה במובן הזה, ואיזשהו ניסיון לפתוח את הסיפור הזה מחדש. וילך חלקיהו הולכים אל חולדה הנביאה, ומה היא אומרת להם? אמרו לה איש אשר שלח אתכם, כה אמר אדוני, הנני מביא רעה אל המקום הזה ועל יושביו את כל דברי הספר הזה אשר קרא מלך יהודה תחת אשר עזבוני. כן, כל דברי הספר. אז רואים שהספר הוא בעצם מציף את המשוואה הזאת של שכר ועונש ואת משוואת החורבן. רואים על כל דברי הספר הזה אשר קרא מלך יהודה, זה לא רק הימצאותו, במובן הזה כאילו חז"ל שמצביעים על פרשה זה מתבקש, אף על פי שיש פה קשיים קצת עדיין בפשוטו של מקרא. תחת אשר עזבוני ויקטרו לאלוהים אחרים וניצח חמתי במקום הזה ולא תכבה, ואל מלך יהודה השולח אתכם לדרוש את השם כה תאמרו אליו כה אמר השם יען רך לבבך ותיכנע מפני השם בשומחה אשר דיברתי על המקום הזה ותקרא את בגדיך וגם אנוכי שמעתי, לכן איני אוסיפך על אבותיך ונאספת אל קברותיך בשלום ולא תראינה עיניך בכל הרע אשר אני מביא למקום הזה. וישיבו את המלך דבר. וישלח המלך ויאספו אליו את כל זקני יהודה וירושלים, ויעל המלך בית השם וכל איש יהודה וכל ירושלים והכהנים וכו' וכו', ויקרא באוזניהם את ספר הברית הנמצא בבית השם, ויעמוד המלך על העמוד ויכרות את הברית. שימו לב, הוא ממשיך, הוא קורא ברית לפני השם, ללכת אחרי השם ולשמור מצוותיו ואת עדותיו ואת חוקותיו בכל לב ובכל נפש, להקים את דברי הברית הזאת הכתובים על הספר. ויעמוד כל העם בברית, ויצב המלך את חלקיהו ואת כהני המשנה להוציא מהיכל השם את כל הכלים העשויים לבעל ולאשרה, וישרפה מחוץ לירושלים וכו'. אנחנו כבר בפרק כ' ג' ואת כל הפעולות שהוא עושה, ואנחנו בעצם רואים פה שורה ארוכה של פעולות. אבל לפני שאני ניגש לפעולות ולמטרתן, אני רוצה דבר אחד. כן, אנחנו קראנו את נבואת חולדה שבעצם אומרת אמרו לאיש הזה, זה סגור, סיפור סגור, הסיפור חתום. ושאלו כבר חז"ל במדרש, למה הוא הולך לחולדה? איפה הוא פתאום הגיע? אנחנו רואים את ישעיהו, כבר ראינו את ישעיהו, אנחנו רואים נבואות בתקופת ישעיהו שמתחיל מימי עוזיהו, סוף ימי עוזיהו, ודאי מלווה פה את התקופה הזאת. ולמה הוא לא הולך לנביא המרכזי? למה הוא הולך לחולדה הנביאה? אומרים חכמים, נשים רחמניות. ואני שאלתי אתכם, נשים רחמניות, מה זה? מזמינים נבואה, הולכים לנביא מסוים כי הוא אומר דברים טובים, ולא הולכים לנביא אחר כי הוא אומר דברים אחרים, וכי אפשר כדבר הזה? אז רואים שהגמרא לא מבקרת את הדבר הזה. אז אתה אומר, כן, זה אפשרי, אבל מה ההבדל בין זה לבין אשת ירובעם שמתחפשת ורוצה לדעת האם הבן יחיה או לא יחיה ומסתירה את העובדות? הוא אומר, מתחפשת, תורידי את המסכה, או איך שאומר לה את זה. מה ההבדל ביניהם? קו דק. שומעים את השאלה? תהיתי? מה שרואים מפה זה ששני הדברים נכונים, וצריך פה איזה משוואה שלא נגיד את כל חלקי אבל רק נגיד משהו ממנו. חז"ל אומרים אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד, עד כדי כך שאם אומרים את אותם מילים אפילו שזה בא מגבוה כי הם שמעו כולם את אותם מילים, זה נבואת שקר. לך והיית שקר בפי נביאה. עלה והצלח ויתן השם ביד המלך, אם כולם אומרים אותו דבר, סימן שזה שקר. למה? כי זה לא שמיעה פיזית. שמיעה פיזית, כולם שמעו אותו קול, אודיו. זה שמיעת הלב. שמיעת הלב, כל לב שומע אחר. אז אם שני נביאים אומרים אותו דבר, זה שקר, זה לא אמת. עזוב, זה לא נבואה, זה רוח שקר. אם כל אחד אומר אחרת. כשכל אחד אומר אחרת, ברור שהוא צובע את הנבואה בצבע שלו. יחד עם זה, לצבע אותה בצבע שלו, האם הכוונה לשנות את מהותה, זה הפוך אותה להיות משהו אחר לגמרי? התשובה לא, זה אותה נבואה, רק כל אחד קולט בכלים. היינו באותו שיעור, שמענו כל אחד את דברי הרב, ועכשיו מישהו אומר לנו מה הוא אמר, כולנו נאמנים לדבריו. אחד אומר בסגנון כזה, בסגנון, עם פערים, המידות האישיות יבואו לידי ביטוי, אבל זה אותו אירוע, זה אותו סיפור. היא מנסה לתכנת את הסיפור שיהיה משהו אחר לגמרי. היא מסתירה את האינפורמציה, והיא רוצה נבואה שמתעלמת, לא יודעת את המידע. ובצורה כזאת אפשר לגרום למישהו שאמור למות לחיות. למה? עקפנו את דברי הנביא. זה לא להבין מה זה נבואה, זה לשבור את הנבואה, זה לחשוב שהנבואה זה קלסטר שאתה יכול להשתמש בו ולעשות איתו מה שאתה רוצה. לא טוב. אבל אם מדובר על אותה נבואה, עדיין הדבר הזה קיים. וראשים רחמניות, זה אומר שהיא תמתיק, היא לא יכולה להפוך את הקערה, אבל היא תמתיק, כי היא מבט שלה, כי היא מדברת בשפתה, אין שני נביאים מתנביאים בסגנון אחד, הקדוש ברוך הוא מתגלה לאדם בכלים שלו, אז בכלים שלו, אז יהיה מומתק יותר. טוב, אלה הדברים מבחינת הנבואה הזאת, ובסופו של דבר היא אומרת, יהיה החורבן, אבל יש איזו המתקה, אתה תאסף אל קברותיך בשלום ולא תראינה עיניך בכל הרע אשר אני מביא על המקום הזה. והשיבו את המלך דבר. טוב, משיבים את המלך דבר, וכאן אנחנו נכנסים לפרק חף ג' בעקבות הסיפור הזה של נבואה שמקבלים מחולדה הנביאה. המלך נכנס לאיזשהו תהליך מאוד חזק. התהליך הזה, קודם כל ברית, נקודה מאוד משמעותי, פותח בברית, אוסף את זקני יהודה וירושלים, והיה על המלך בית השם, והיה על המלך בית השם, וכל איש יהודה וכל יושבי ירושלים איתו, והכהנים והנביאים, וכל העם, למי קטון והגדול. הוא רוצה לזעזע את העם, רוצה להעמיד אותו. עומד על העמוד, קוראת ברית, ויעמוד כל העם בברית. השלב הבא הוא מתאר את המקדש מעבודה זרה. ויצב המלך את חלקיה וכהן ואת כהני המשנה ואת שומרי הסף להוציא מהיכל השם את כל הכלים עשויים לבעל ולאשרה. אגב, באיזה שנה זה למלכותו כבר? איזה שנה זה? לפחות 18 זה היה בדק הבית ומציאת הספר, 18-19 שנה, הרבה זמן, נכון? במקדש 18-19 שנה בתקופתו של יאשיהו יש עוד מזבחות כלים לבעל ולאשרה ולכל צבא השמיים. וואו, המצב קשה. שמונה, אבל נכון, עברו 10, נכון, אבל בכל אופן. מה? כן, שאלה. אז אם כן, ויוצא את האשרה, ויתץ את בית הקדשים אשר בבית השם, אשר אנשים הורגות שם בתים להריגה, אחרי זה מנתץ את הבמות בפסוק ח' ת', אחרי זה מתאר את ירושלים מעבודה זרה, בפסוקים של י', י' א', י' ב', י' ג', י' ד', מתאר את בית אל, מתאר את שומרון, הקברים, הסיפור עם ה... עצמות אדם ישרפו על המזבח, וישרוף עצמות אדם, שכן, הסיפור שאנחנו מכירים אותו מפרק י' ג' במלכים א', ממש עושה את כל הדבר הזה, ומכאן פסח יאשיהו, לא נעשה כפסח הזה אצל השופטים אשר שפטו את ישראל וכו', ויתר מעשה, רגע אחד, כן, וגם את האובות והעידונים ואת הטרפים והגילולים והשקצים בארץ יהודה, למען הקים את דברי התורה כתובים על הספר אשר מוצא חלקיהו בית השם. וכמוהו לא היה, הנה את זה חיפשתי הפסוק, הנה אמרתי לך, וכמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו, ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו. הפסוק הזה, אני יוצא רגע אליו, כי שמח לפגוש אותו. הוא בעצם אומר, לפניו לא היה ואחריו לא היה, הוא כמו אומר, זה מטאור, אבל זה לא מספר את הסיפור. הסיפור לפני והסיפור אחרי הוא סיפור של נפילה. זה חוזר לדבר שאמרנו אותו. אבל עכשיו אני רוצה לחזור ולשאול, יאשיהו בכל הסיפור הזה, בכל התיאור הזה בפרק, אחרי שחולדה הנביאה אומרת, תהיה חורבן, הוא יוצא לשרשרת ארוכה של פרק שלם, של כריתת הברית ותיאור המקדש ותיאור שומרון ויישום של נבואות. אני שואל, הוא חשב שהוא עוצר? הוא חשב שהוא מצליח את מה שאמרה שלא יצליח? או שהוא עשה את כל הדבר הזה? בשביל מה הוא עשה את זה? מה המוטיבציה שלו? מה המוטיבציה של העם לדבר הזה?
חיישה.
מה?
חיישה. להרוויח, אם הוא הצליח
במה
שהוא עשה
עוד
קודם, להרוויח את זה שהוא לא
יהיה באסון,
אבל הוא יכול למרוח את האסון,
להגיע הרבה שנים. דחייה. אתה אומר לדחות גם לטובת העם. כן. אבל אין ברירה, זה כבר עבוד. אני חושב שהתשובה כתובה בפסוק חף דלת. וגם את, סליחה, לא בחף דלת, את חבב. התשובה לשאלה כתובה בפסוק חווה. וגם, אך לא שב השם מחרון אפו הגדול אשר חרב ביהודה על כל הכועסים אשר יכעיסו, הכעסים אשר יכעיסו מנשה. ויאמר השם גם אל יהודה אסיר מעל פניי כאשר אסירותי. גם את יהודה אסיר מעל פניי כאשר אסירותי את ישראל ומאסתי את העיר הזאת אשר בחרתי את ירושלים ואת הבית אשר אמרתי יש משם. מה אתם אומרים? מה כתוב פה?
הוא קיבל את התשובה של
מנשה
עצמו.
מה?
אבל הוא קיבל את התשובה של מנשה.
התשובה של מנשה נמצאת בדברי הימים. זה מאוד מעניין. ספר מלכים מתעלם מהסיפור הזה. זה פלא, נכון? זו תשובה, שם היא נראית משמעותית. אז פעם שמעתי בשם הרב נחמיה, זל מנחמיה גולדברג, שפה בספר, כיוון שהוא כל כך הרבה קלקול עשה בפועל בעם, אז התשובה הזאת, גם אם זה כמו מלך, לא כמו, מלך שמביא את כל העם למצבים קשים ביותר, מדרדר אותו, ואחרי זה עושה תשובה, אבל כל המציאות ששינית, זה כמו מעוות לא יוכל לתקון. לא זוכר מה בדיוק, הוא דיבר על זה, אני לא רוצה להטעות, אבל משהו מעין זה. מה אתה אומר?
שהוא
רק חזר בו. אבל לא הצליח לשנות את כל הנפילות, אף על פי שיש שם ניסיונות ויש שם חלקים. הוא עשה דברים בדברי הימים, אבל זה רחוק ממה שקיים. אני רוצה לחזור לשאלה ששאלתי, ולמיטב הבנתי הפסוק אומר, אך לא שב השם מחרון אפו. מה זה אך לא? חרף ניסיונותיו. ומפה אפשר ללמוד שהוא כן ניסה, שהוא כן חשב. הוא אמר, הרי הייתה נבואה על מנשה, והצליחו לדחות אותה, אז עכשיו הייתה נבואה עליי והצלחתי צעד ראשון, אז אולי אני אצליח לגמרי. והוא באמת לוקח את העם לאיזשהו דבר מאוד חזק. פרק שלם, פרק חף גימל, עוד ועוד ועוד, אינטנסיבי מאוד. עשה ועשה 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 כל זה בשביל מה. אז לא כתוב באופן מפורש, כי באמת הוא לא עושה אולי חזיתית. הקדוש ברוך הוא אמר, אז הוא, אבל בסתר ליבו. אולי לא רק בסתר ליבו, אולי איזה אמירה, אנחנו נעשה, בעזרת השם יהיה בסדר. בעזרת השם יהיה בסדר. והולך ועושה את כל הפעולות האלה, והנה המקרא מספר לנו את סתר כוונותיו, או את עומק כוונותיו, ואך לא שב השם מחרון פה, היו ניסיונות, והוא חשב, כן, והקדוש ברוך הוא יסיר את פניו, כאשר אסיר אותי את ישראל. יש כבר, המודל קיים. הסיפור הזה כבר מוכר לכולם, זה קרה פעם אחת. הלכתם בדרכה של ממלכת ישראל, אתם נכנסתם לאותו סיפור, אתם באותו מסלול. וזה בעצם, כן, הקדוש ברוך הוא אומר שלא יהיה. טוב, יש סיפור מעניין, ויתר דברי יאשיהו וכל אשר עשה כתובים על ספר זה, ובימיו עלה פרעה נכו מלך מצרים על מלך אשור על נהר פרת, וילך המלך יאשיהו לקראתו וימיתהו במגידו, קיר אותו אותו. מה זה הסיפור הזה? הסיפור הזה בחז"ל תופס מקום, ובעצם אנחנו, הייתי אומר, בירמיהו, אפשר לראות את זה בכמה מקומות, את האותות לדבר הזה, שבעצם ירמיהו אומר ליושיהו, תן לו לעבור. הוא רוצה, הוא עושה את דרכו צפונה, רוצה לחצות בעצם את גבולה של ארץ ישראל. עומד יושיהו ואומר, חרב לא תעבור בארצכם. ככה בלשון חזק. אני אקריא לכם את המדרש. המדרש הזה נמצא בתענית חף בית עמוד בית. אמר רבי שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, מפני מה נענש יושיהו? מפני שהיה לו להימלך בירמיהו. ולא נמלך, מהי דרש וחרב לא תעבור בארצכם? מהי חרב? אילי עם החרב שאינה של שלום, והכתיב ונתתי שלום בארץ, אלא אפילו חרב של שלום. זאת אומרת, בעצם, אז הוא אומר, חרב לא תעבור בארצכם, והוא אינו יודע שאין דורו דומה יפה. מה כתוב פה? הוא בעצם אומר, אני אלחם, אני לא אתן לו לעבור. מה זה? שוללים לנו ריבונות. מלך מצרים מחליט לעבור דרכנו, מה זה הדבר הזה? אני עומד. מזהיר אותו ירמיהו, אומר, תן לו לעבור. למה? חרב לא תעבור בארצכם. זה אם אתם זוכים, אבל אתם לא במקום. תבינו את הגובה שלכם. להבין את הגובה שלכם, זה להבין שזה, אם חרב לא תעבור בארצכם, זה בפרשת הכלל, הברכות. אם אתם תעשו את מה שהקדוש ברוך הוא אומר, אז יהיה לכם זכות, וחרב לא תעבור בארצכם, אבל אתם לא שם. אבל הוא חושב שהם כן שם. אבל אומר לו ירמיהו, אתה לא שם. ובעצם אם תרצו, זה חלק מהוויכוח הסמוי פה. שבעצם יושיהו חושב שאפשר לתקן, הוא אומר, אני עכשיו אצא למלחמה, ואנחנו עכשיו נהיה בגובה, אנחנו למעלה. זה חלק מחוסר הבנת המציאות שלו. מה זה למעלה? אנחנו נצליח להזיז אותם, אנחנו נצליח את מצרים. לא תצליח. למה אתם לא שם? אי הבנת מקומו, ועד כמה המציאות קשה. לסיום, אני רוצה להביא לכם מדרש. וואו, חשבתי שהדקתי את המדרש. לא. רגע אחד. יש שני מדרשים. יש מדרש אחד באיכה רבה. ממש אמר לו, הוויכוח עם ירמיהו מופיע פה בצורה יותר רחבה. צדיקו השם כי פי ומריתי, אומר את זה יושיהו. צדיקו, אני טעיתי. מריתי את פיו. במה? בוויכוח עם ירמיהו. אמר לו יושיהו, משה רבך דרבך, רבא דרבך, אמר, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום. ולא היה יודע יושיהו שכל דורו היו עובדים עבודה זרה. הנה, זה חיפשתי. אתה חושב שאתה על הסוס? אתה לא על הסוס. הוא לא היה יודע. הוא עשה מהפכה, אבל הוא לא יודע באמת מה נמצא בפנים. פרופו תשובה לשאלתך. ליצני הדור, מה היו עושים? חצי צורה בדלת זאת וחצי צורה בדלת זאת היה להם, והיה משלח בית תלמידי חכמים לבאר צורה מבתיהם, והיו נכנסים ולא היו מוצאים כלום. ואין אף כן אבו עם. אני מבין שאיך מישהו יכול לספר, כאילו הייתה דלת כזאת והיו מהצד השני שלה היה נכנסים לדלת, זה כמו דלת במערב, במערב הפרוע, דלתות כאלה שנפתחות ככה. אז בחלק הזה, זה חצי דלת ועוד חלק זה, בחצי הזה היה חצי עבודה זרה ועוד חצי עבודה זרה. היו נכנסים הצדיקים, היו פותחים את הדלתות, לא רואים, סוגרים, נכנסים, זה כאילו איזה ביטוי כזה, מה שבפנים ראו, הם ראו את מה שבחוץ, לא ראו מה שבפנים, מה שבפנים מוסתר. וליצני הדור מה היו עושים? ובעצם כל דורו היו עובדים עבודה זרה. אתה לא מבין, אתה לא מבין, כל העסק הוא נפול מבפנים. ובאמת יושיהו מנסה, ולפי דעתי, כמו שאמרתי, הוא חושב שהוא יצליח לעצור את הסיפור הזה, אבל הוא לא מצליח לעצור אותו, והחורבן בסופו של דבר בו יבוא. טוב, כמה נקודות לסיום. מהו התהליך המדיני בתקופת יושיהו ועד יהויקים עם מלך מצרים? אנחנו רואים את מלך מצרים עולה, ורואים אותו בשלושה שלבים. קודם כל, פרעה נכו מזהיר את ישעיהו ועובר חוצה בסוף והורג את מלך ישראל. ויעשרהו פרעה נכו את יואחז ויתן עונש. זאת אומרת, פסוק למד ג', בואו נקרא את זה בפנים. בן 20 שנה יואחז במלכות, אז אם כן, ויקח עם הארץ את יואחז בן יאשיהו והמשיכו אותו. אז כן, יאשיהו מת, מביאים אותו ירושלים, ממליכים, מושכים את יואחז. בן 23 שנה יואחז במלכו, ושלושה חודשים הלך מירושלים, והיה שרה בני השם, ויסרהו פרעה נכו, ברבלה בארץ חמת, ויתן עונש על הארץ כיכר מהכסף וכו', כיכר כסף וכיכר זהב, וימלך, עכשיו תראו, רואים פה, וימלך פרעה נכו את אליקים, הוא בעצם אוסר אותו, התערבות בוטה בתוך סדרי הממלכה, זאת אומרת רואים, וואו, יאשיהו מת, והעסק פה מדרדר. יאשיהו עוד חשב שהוא יכול לעצור את פרעה ולא עצר ומת, הבן שלו אוסרים אותו וממליכים, וימלך פרעה נכו את אליקים בן יאשיהו תחת יאשיהו ויסב את שמו, הוא קורא לו בשם, שליטה גמורה, והכסף, כן, ויבוא מצרים וימות שם, ויסב את שמו יאויקים, ואת יואחז שהדיחו אותו, מביאים אותו למצרים ושולטים בסיפור הזה. זאת אומרת, ארץ יהודה מאבדת את חירותה, והכסף הזהב נתן יואקים לפרעה, החריץ לתת על פי פרעה, איש כערכו. בקיצור, פרשת דרכין קצת יש פה, עם, שנותנים אותו לפרעה נכו, ובעצם יש פה איזשהו תיאור של ממלכת ישראל שהולכת ומדרדרת. טוב. הסיפור של יאשיהו נגמר לא טוב, כמו שאמרנו, הוא קיבל ארכה, לא הוא ראה את החורבן, החורבן יהיה קצת אחריו, ואנחנו כבר שני פרקים לקראת סוף המדרון הזה שממלכת ישראל נמצאת בו, ובעזרת השם, שבוע הבא אנחנו נמשיך את הסיפור, ברכת השם.